סימן שפ"ב סעיף י. אומר השולחן ערוך, אם שכרו ממנו בעל כורחו, אינו מועיל, אף על פי שהיה רגיל להזכיר מקודם. יהודים וגוי שדרים יחד בחצר אחת, כמו שלמדנו, היהודים אינם יכולים לערב עירובי חצרות עד שיזכרו מהגוי את רשותו. מה קורה כאשר הגוי מתנגד? הגוי לא מעוניין להזכיר ליהודים את רשותו. אומר השולחן ערוך, שכירות בעל כורחו של הגוי אינה מועילה. המשנה ברורה מסביר, היהודים לא יכולים להניח מעות לגוי על השולחן ולומר לו, טול את המעות הללו בכדי שיהיה לנו מותר לטלטל בחצר, בכדי לזכור ממך את רשותך, שיהיה לנו מותר לערב בינינו ולטלטל בחצר. בעל כורחו של הגוי זה לא מועיל. מה החידוש? המשנה ברורה מסביר, שהחידוש הוא שזה לא כמו עירובי חצרות. לגבי עירובי חצרות יש מאן דאמר שסובר שכאשר אחד מבני החצר היה רגיל בעבר לערב עם בני החצר, וכעת מחמת סיבה כלשהי הוא לא מעוניין לערב איתם יחד, הדין הוא שהם יכולים לערב איתו בעל כורחו. קומה שמלון שהנמילה לגבי עירובי חצרות, לא לגבי זכירות מהגוי. מה ההבדל? מסביר המשנה ברורה. לגבי יהודי שלא ירב עירובי חצרות עם שאר בני החצר, אפשר לקוף אותו לערב לדבר מצווה. אפשר לקוף את היהודי לקיים מצווה. בגוי זה לא שייך. אז לכן שכירות בעל כורחו של הגוי ללא הסכמתו אינה מועילה. טעם נוסף מביא השער הציון, שהרי כל הסיבה שחזל אמרו שצריך לזכור את רשותו מהגוי, כל הסיבה שחזל אמרו שצריך לזכור את רשות הגוי, זה בכדי ששיערו חז"ל שהגוי לא יסכים להזכיר לישראל את רשותו, וממילא היהודי לא יוכל לערב עירובי חצרות, וממילא היהודי לא ידור במחיצת הגוי. אם מועיל שכירות מהגוי גם בעל כורחו של הגוי, אם כן מה הועילו חכמים ותקנתם? אפשר לזכור מהגוי גם ללא הסכמתו? לכן שכירות אינה מועילה אלא בהסכמת הגוי. גם באופן שהגוי היה רגיל להזכיר להם את רשותו בעבר, אם כרגע הוא מתנגד, אי אפשר להזכיר את רשותו, להניח לו מעות על השולחן, ולזכור ממנו את רשותו בעל כורחו. בכל זאת, אומר השולחן ערוך בסעיף הבא, אבל מאשתו או מסחירו ולקיתו סוחרים, אף על פי שהוא מוחה. מהגוי עצמו להניח לו מעות על השולחן ולזכור ממנו את רשותו בעל כורחו של הגוי, זה לא מועיל. אבל אפשר לתת מעות לאשתו או לסחירו ולקיתו של הגוי. פועלים של הגוי, סחירו זה פועל קבוע של הגוי, לקיתו זה פועל שנזכר לו לעבודת הקציר. כך מסביר המשנה ברורה. אפשר לזכור מהם את רשותו של הגוי גם כאשר בעל הבית הגוי מתנגד. המשנה ברורה מסביר שבעצם באופן עקרוני דיורי הגוי בחצר אינם אוסרים, כי דיורי הגוי אינם נחשבים לדירה. חז"ל ראו צורך לגזור שהגוי יאסור על היהודים כדי שהיהודים לא ילמדו ממעשיו. לכן חז"ל הקלו ואמרו שאפשר לזכור את רשותו של הגוי גם מאשתו או מסחירו ולקיתו של הגוי. גם מהפועלים של הגוי אפשר לזכור את רשותו של הגוי אף על פי שהגוי מתנגד. הביאור הלוכר אומר שזה בתנאי שהסחירו ולקיתו יש להם רשות להשתמש בבית הגוי. אני אקרא את דברי הביאור הלוכר. דבינן דווקא שיהיה לו לסחירו ולקיתו רשות להשתמש בביתו או בחצרו או לבוא חילוי מהני. אם אין להם שום קשר עם בית הגוי, אז לא מבין מה שסוחרים את רשותו של הגוי, הם לא קשורים לביתו של הגוי. אומר הרמו, והוא הדין שכירו של שכירו ולקיתו של בעל הבית, הוא כשכיר של בעל הבית עצמו. המשנה ברורה מסביר שבאופן של שכירו של בעל הבית, באופן של הפועל של בעל הבית הגוי, יש רשות לזכור פועל אחר תחתיו, ולאותו פועל גם יש רשות להשתמש בבית הגוי. אפשר לזכור את רשותו של הגוי לא רק מסחירו של הגוי, אלא גם מסחירו של סחירו של הגוי, כי יש לסחירו רשות מבעל הבית לזכור פועל תחתיו, אז זה כמו שסוחרים מבעל הבית עצמו. נמשיך לסעיף הבא, סעיף י' ב', בסעיף י' ב' נלמד בעזרת השם על אופן היתר נוסף, כאשר בעל הבית הגוי מתנגד להזכיר את רשותו לבני החצר. אומר השולחן אור, אם אינו רוצה להזכיר, בעל הבית הגוי לא מעוניין להזכיר את רשותו ליהודים השכנים שלו. מה יעשו? אומר השולחן אור, יתקרב אליו אחד מבני החצר. אחד מבני החצר היהודים יתיידד עם הגוי. ואז מה? עד שישאיל לו את רשותו. אחד מהיהודים מבני החצר, המשנבור אומר שלאו דווקא מבני החצר, הוא הדין אחד היהודים שלא דרים בחצר, יתיידד עם הגוי. ויבקש מהגוי שדר איתם בחצר, שיועיל להשאיל לו רשות ברשותו של הגוי. להשאיל לו רשות, להניח בו את חפצי היהודי. עד שישאיל לו רשותו, שיהיה לו רשות להניח בו שום דבר. ואז, כאשר הגוי משאיל היהודי רשות להניח בו איזשהו חפץ של היהודי, גוי שנותן ליהודי רשות להניח בבית הגוי איזשהו חפץ של היהודי, הדין הוא שאותו יהודי מוגדר כסחירו ולקיתו של הגוי. כי הנה, יש לו רשות בבית הגוי. ואז הוא מזכיר שלו מדעת אינו יהודי. דהיינו, כאשר לאותו יהודי יש רשות להניח חפץ בבית הגוי, אותו יהודי מוגדר כסחירו ולקיתו של הגוי. ואז יכולים שאר בני החצר לזכור לא רק מהגוי, אלא גם מהיהודי שיש לו רשות להניח חפצים בבית הגוי, כדין סחירו ולקיתו. ויש אומרים שאין צריך להניח, אלא נותן עירובו ודיו. המשנה ברורה מסביר שאותם יש אומרים סוברים, שחזל לא יצריכו דווקא שיהודים יזכרו רשות מהגוי. מספיק שהיהודים ישאלו רשות מהגוי, זה כבר מספיק. ממילא, מכיוון שיש כאן יהודי שיש לו רשות, שהוא שאל רשות ברשותו של הגוי, יש כאן יהודי שהגוי ישאיל לו את רשותו, ממילא זה כמו שסחרו מהגוי. כי לא צריך דווקא לזכור, אפשר גם לשאול מהגוי. אז כמו כמה בני חצר, כמה יהודים בני חצר, שאחד מהם שכר רשות מהגוי, זה מועיל עבור כולם, כמו שכתוב לעיל בסעיף ת'. אותו דבר אם אחד מבני החצר שאל רשות מהגוי, זה מועיל עבור כולם. אז לא צריכים כבר לזכור ממנו רשות. זה עצמו מועיל בכדי שיוכלו לערב. ויש אומרים שאין צריך להזכיר לנותן עירובו ודיו. המשנבור דן כאן מה הדין באופן שאותו ששאל רשות מהגוי הוא לא תושב בני החצר. הוא לא אחד מבני החצר, האם הוא גם צריך לערב או לא. מצד אחד הוא לא אחד מבני החצר, מצד שני הוא עכשיו כן אחד מבני החצר, כי הגוי נתן לו את רשותו. נמשיך לסעיף הבא. בסעיף י' ג' נלמד בעזרת השם, ששיילה סמוקוי מועיל רק אם הגוי לא ייחד לו מקום. אבל אם הגוי ייחד לו חדר מיוחד שאותו הוא משאיל היהודי, אז היהודי לא נחשב כסחירוי או לקיטוי. כי היהודי מוגבל, יש לו רשות רק באותו חדר שהגוי נתן לו ולא יותר מכך. נקרא את דברי השולחן ערוך. אם ייחד לו מקום בבית שמשאיל לו, גוי שישאיל מקום בביתו של יהודי, בביתו ליהודי, גוי שישאיל מקום בביתו של הגוי ליהודי, היהודי נעשה כסחירו ולקיתו של הגוי כמו שלמדנו בסעיף הקודם. אבל אם אותו מקום שהגוי ישאיל ליהודי זה חדר מוגדר, חדר מסוים ותו לוי, והמשתבור מוסיף שבאותו חדר אין רשות לגוי להשתמש, נמצא אם כן שהגוי והיהודי לא קשורים אחד לשני. היהודי יש לו חדר בפני עצמו בבית של הגוי, אבל חדר בפני עצמו שהגוי נתן אותו רק ליהודי בהשאלה, והגוי לא יכול להשתמש שם, הגוי גם לא יכול לסלק אותו מאותו חדר. ממילא אז היהודי והגוי אינם קשורים אחד לשני, אז אי אפשר להשתמש באותו שיילה סמוקוים, שזה יחשב כמו סחירוי ולקיטוי. אם ייחד לו מקום בבית שמשאיל לו, כיוון שאינו כשלוחו בכל הבית, לא ימהני. המשנה ברורה מסביר שמדובר כאן באופן כזה שהגוי לא יכול להשתמש באותו חדר, מדובר באופן שהגוי גם לא יכול לסלק את היהודים מאותו חדר, נמצא אם כן שהגוי אין לו שום שייכס עם אותו חדר, אז איך הישראל יהיה כסחירוי ולקיטוי? הם לא קשורים אחד לשני?